כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
שלום.
שלום.
מעניינים, הקדמנו באיזה שתי דקות, אפשר להתחיל לחבר לנו את הלייבים.
לחלוטין.
ולחבר אותנו שכולם יראו. אז ערב טוב.
ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין.
זה כיף, אנחנו פה עוד פעם. אנחנו פעם קודמת, היו לנו מלא מלא בעיות טכניות, אז אנחנו הפעם נתמודד עם זה ונהנה, פשוט נהנה.
נכון.
אנחנו עכשיו משתפות גם בקבוצות שלנו, וגם אתם יכולים לצפות ולראות גם דרך האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, נכון. או אצלנו בפייסבוק שלי או של רוחלה.
נכון.
רוחלה יכולה לעשות גם שיתוף. אז קודם כל, ברוכות הבאות, לילה טוב, קצת אווירה כזה של שחרור.
נכון, נכון.
לא יודעת אם זה אפקטיבי, לא אפקטיבי, כן נדבקים, לא נדבקים, כן מתים, לא מתים, אבל אנחנו כאן, באנו לנשום אוויר.
אני מרגישה טוב.
אז אני אספר בקטנה על הפינה הזאת, על השידור הזה. בעצם הפינה הזאת היא הולכת להיות על נשים ולנשים עצמאיות, ואני הולכת לראיין פה סדרה של נשים שעשו את זה, עושות את זה, או יעשו את זה, וכל פעם אני אביא מישהי אחרת, כי בעצם יש מלא על מה לדבר. קודם כל, אנחנו נשים.
נכון.
אז יש לנו בלי סוף על מה לדבר. ודבר שני, יש לנו ג'ינגולים בלי סוף שאנחנו יכולות לעשות.
כן.
וזהו, אז קודם כל, ברוכה הבאה, ואני אספר עלייך רגע. אז רוחלה היא אדריכלית, והיא גם אימא, והיא גם נשואה, וגם יש לה תוכנית פנומנלית למעצבים ואדריכלים, תוכנית עסקית, אבל משהו שעוד אין דברים כאלה. זאת אומרת, זה, בדרך כלל אומרים תוכנית עסקית, איזשהו קורס עסקי, אז כזה כאילו עוד שנייה נופלת, אבל אצל רוחלה אי אפשר להירדם. אחר כך גם לא ישנים בלילה איזה חצי שנה בתוכנית הזאת.
נכון.
ואנחנו מכירות, תכף אספר על איך אנחנו מכירות, אבל בואי תגידי לי איך את היית רוצה להציג את עצמך, כי עשינו את זה פעם קודמת, אבל מי שנקטע לו שידור וכו', נלך על זה שוב.
אז שלום, שמי רחל ורשבסקי, אני אדריכלית ומעצבת מרחבים מחדש, ומגשימה לאנשים חלומות, בבטון, בזכוכית, בעץ, וגם מגשימה חלומות למעצבים ולאדריכלים ולאומנים, וגם לבועז אחד, מגביר מיוחד, שמצטרף.
וגם קבלן, וגם נגר.
וגם קבלן, וגם נגר, וגם אנשים מיוחדים ואומנים מרחבים ובכלל. ובעיקר אני עוזרת להם להגשים חלומות באמצעות חומר, באמצעות טקסטורה, באמצעות התשוקה האישית שלהם, אבל גם תכלס, בואי נרוויח מזה כסף.
שזה מני, מני, מני.
מני, 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 ג'ורג'יו ארמני.
נכון, שאני חושבת שזה מה שמגדיר אותך קצת. למי שצופה ומכיר את רוחלה מהצד, אז השיחה על כסף היא פתוחה וחופשית ונקייה.
אני שמה את זה על השולחן.
שמה את זה על השולחן. יש את האנשים שזה קצת מציק להם, השולחן הזה.
נכון.
ויש את האנשים שעפים כי הם רוצים גם.
נכון.
ומי שאנחנו רוצות זה את אלה שאוהבים, כמובן.
נכון. או שאנחנו מלמדים אותם בתהליך מאוד עמוק, לדעת לאהוב כסף, כי זה בסדר.
בול. בדיוק.
וזה גם תהליכים שאת מעבירה בתהליכים עמוקים, שלדעת לחיות בשלום ולאהוב כסף, כי זה בסדר. זה סוג של אנרגיה שעוברת ביני לבינך ובינך לביני, וזה כל הזמן תחלופה אינסופית, וזה משהו מצוין שאפשר ללמוד לאהוב אותו מחדש. כסף אוהב אותי, אני אוהבת אותו, ואנחנו חיים בשלום וסבבה. ואנחנו יודעים להרוויח עוד ממנו.
אני חושבת שזה אחת השיחות הכי קונפליקטואליות שיש לנשים, ובטח נשים עצמאיות.
נכון.
זה השיחה סביב כסף, וסביב זה אנחנו התחברנו, שלא במקרה, זאת אומרת, פתאום הבנו שיש פה איזשהו כוח אדיר, ובעצם ההרצאת הדגל שלי לראשונה נחשפה אצל רוחלה בקורס, ובאמת אני חושבת שיש, אני באופן אישי התחברתי אלייך בגלל השיחה החופשית על כסף. זה משהו שקסם לי.
מחירה הוליסטית.
זה מחירה
הוליסטית. קניתי אותך במונה.
מחרת לי לגמרי.
הצלחתי למכור לך באמצעות מחירה הוליסטית.
נכון.
אני זוכרת את זה.
נכון, אבל זה מה שיפה בזה, שזה כאילו לא סליזי ולא משהו כזה אנדרדוגי, אלא באמת
לא,
כאילו...
לא סליזי, זה שיח טוב, לי כסף עוזר להשיג הרבה יותר חדי קרן לבת שלי הקטנה, או לחילופין עוזר לי להגשים כל דבר שאני רוצה וכל תשוקה שאני רוצה להביא לחיים, כסף הוא מנוע, הוא אנרגיה שעוזר לי להפעיל את התשוקות העיצוביות ואת הסטייל שאני רוצה, להביא את האתר שאני רוצה, להביא את הסרטונים שאני רוצה, להביא כל דבר שאני רוצה ליצור, את הספר שכתבתי ב-2018, למי שלא יודע, הנוסחה לעיצוב, היא בסטימצקי, בצום ספרים. וזה עזר לי, כל הדבר הזה, הוא עזר לי, הוא בסיס שעזר לי בעצם להקים את התשוקה שלי. ואם אני אומנית, ואם אני יוצרת ואני אדריכלית, אז אני יכולה ליצור במרחבים אינסופיים, וכסף הוא מערכת יחסים בריאה, שאני צריכה לדעת איך להשיג ממנו יותר, כדי להפעיל כמה שיותר מנועים, כדי להגשים את עצמי בפנים, כי אין כמו להתחרט. אנחנו תכף נדבר על זה.
תכף נדבר על זה, אבל אם כבר דיברנו על כסף, אז כדי להרים רגע קצת את הווייב, את האנרגיות, אני היום בחרתי את השירים. אני היום בחרתי את השירים, כי...
הידי,
וואי. אלה שירים, אנחנו רואים בפייסבוק את התגובות שלכם, אז אתם מוזמנות לכתוב לנו, או להגיב או לנפנף, להגיד לנו שאתם פה.
נכון.
אבל השיר הראשון שאני בחרתי לך, נחשי מה הוא...
אני לא יודעת.
אוקיי, אז של אתי אנקרי, מיליונים. אז יאללה, בוא נפזר את המיליונים על כולם, ונלך על זה, טוב?
יאללה, סבבה.
יאללה.
מוש.
רגע. אז מה את אומרת? בלי כסף לא שווים פרוטה?
זה ממש לא נכון. זה בולשיט.
קיש, קיש.
קשקוש בלבוש, לגמרי, קשקוש בלבוש. ואני אגיד לך גם למה אני חושבת שזה בולשיט. אנחנו חושבים שאומדן של כסף זה משהו, איזה מדד, איזה פרמטר מסוים להצלחה שלנו, ואני לא חושבת ככה. וזה לא. אנחנו גם יכולים להסתדר עם מעט מאוד כסף ולהיות סופר מאושרים. אנחנו חושבים, בגלל שאנחנו כל הזמן עסוקים בלהשוות את עצמנו, כל הזמן הפרמטר הזה של מה הוא עשה ומה זה עשה ומה זה, זה התעסקות אינסופית וזה לופ אינסופי שאנחנו נמצאים כל הזמן במצב שאנחנו משווים את עצמנו, ואז היא עשתה יותר, ואז מה זה אומר עליי? כל הזמן, מה זה אומר עליי? איפה אני ביחס למישהו? מה פתאום? אני בתחרות רק עם רוח עליי. מור בתחרות רק עם עצמה.
נכון, אני חושבת שבאמת החלק קודם כל זה תקופה סוערת סביב כסף, כן? אז כאילו קצת חוצפנים מאיתנו לדבר על כסף עכשיו, אבל אנחנו, זה בדרך כלל מה שאנחנו עושות. נכון. אנחנו עושות את הקצת חוצפני הזה תמיד.
נכון.
אבל אני חושבת שיש גם כשאין כסף לצורכן, כסף הוא תוצר חומרי. כן. כן, של הרבה מאוד דברים פנימיים. זאת אומרת, הוא שיקוף יותר, נכון.
נכון.
חומרי של הרבה חלקים פנימיים שלנו. נכון. אוקיי? ואני חושבת כאילו כשנעלם כסף לאנשים, הרבה פעמים הם מרגישים כאילו הם איבדו את הזהות שלהם או את הערך שלהם. ואני רוצה להציע אלטרנטיבה.
אוקיי.
והאלטרנטיבה היא שלא בהכרח... חייבים לאבד את הזהות ואת המהות שלנו אם אין כסף, אלא אפשר גם לחזק אותה יותר. ודווקא למצוא בתוך המקומות של החוסר החומרי הזה רגע, את המקומות הכי פנימיים, שורשיים, בסיסיים שלנו, ומשם להתחיל להתפתח מחדש. מה את אומרת על זה?
אני מסכימה איתך. אני גם חושבת שהמערכת יחסים שלנו עם כסף מתחילה קודם כל עם עצמנו בהחלטה. מה אני רוצה, מה האמצעים שאני רוצה. גם המצב של הקורונה הכניס אותנו לשני מצבים. כולנו היינו במצב, כאילו, או מצב שבלולי.
בואי נדבר על המצבים האלה רגע שנייה. מה, 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 מה קרה פה בעצם? איך שאת רואה את זה? כי רוחלה עובדת עם הרבה מאוד מעצבות אדריכליות, מעצבים, ולא, אני רגילה ללשון נקבה.
ובועז. ובועז המדביר.
ו...
הולכת לשנות את החיים.
בדיוק. ואנחנו שתינו רואות, ואני באימונים שלי, ואנחנו שתינו רואות את, את, את כל מגוון קשת, אני אקרא לזה דפוסים האנושיים.
נכון.
אוקיי, אז מה את זיהית, ואחר כך אני אשתף במה אני זיהיתי.
אני זיהיתי שני סוגים. הסוג הראשון זה מצב שבלולי, שמשאיר אחריו איזה שביל כזה של ריר, שבסוף הוא כלום של כלום. מצב שבלולי שלא עושה כלום.
שהריר מתעדה.
שהריר מתעדה ובעצם לא היה שום דבר, זה אחד. ומהצד השני, את האנשים שהם אקטיביים, ובאמת פרו-אקטיביים, כאילו למען עשייה נקודתית. אני מבין כרגע שיש מצב קורונה, ואני צריך לעשות משהו. פתאום אני ממציא מוצר דיגיטלי, פתאום אני עושה זה, פתאום אני צריך ליצור אוטומציה, פתאום אני חייב להפוך את הכל ממצב פרונטלי, לגעת בבן אדם, אני חייב להעביר את זה לאונליין, ואני צריך לחשוב מהר. אז יש את האנשים שהיו במצב שבלולי, ויש את האנשים שהיו במצב אריה, אני יודעת מה, והחליטו, או שאני שואג, או שאני משתבלל, ולמה זה קורה, וזה מעניין, למה זה קורה לחלק מהאנשים שנכנסים למצב שבלולי, ודיכאון, ודברים כאלה, או להמציא את עצמך, ולהמציא את הגלגל מחדש, ולהמציא את עצמנו מחדש, ולהמציא כל פעם, איך אני יכול להיות בדפוס אחר, שונה, מתוך הפאטוס שלי, מתוך הפאטרן שאני חוזר על עצמו, כמו כל פעם, בעלי אומר לי, תורידי, למה את לא מחליפה את השקית בזה? ואני אומרת, לא הספק, והוא כאילו מסתכל עליי, אבל את יודעת שזה יתמלא, כאילו, זה פאטרן אצלי.
וואי, אין דבר יותר מטריף משרוקנו לך את הפח, ואז את פותחת אותה, את כזה לא שמה לב, וטק, את זורקת איזה משהו, גבינה או...
והשקית לא.
גירושים, זה גירושים, עילה טובה לגירושים.
אז יש באמת את המצב, אנשים שנכנסו למצב קונחייה פנימית עם עצמם, ואני, את האמת, מעניין אותי למה זה קורה, אני לא יודעת, דיברתי עם מאות אדריכלים בזמן הקורונה, ואני חייבת לציין שבמהלך הקורונה, לי באופן אישי, הצטרפו 66 אנשים חדשים, 66 לקוחות חדשים, שלא הכירו אותי לפני, או שעברו איזה תהליך מסוים אמיתי, אנחנו נדבר על זה, על איך אנחנו מייצרים את התהליך הזה, בהמשך.
נשאיר לנו את הזמן הזה.
למהלכי, כן, של 1, 2, 3. לפרקטיקה. נכון, כי אנחנו רוצים שהשידור הזה יהיה פרקטי לכולם, גם אלה שנמצאים במצב של עשייה, וגם במצב שבלול. ומהצד השני, אני גם לא יודעת למה זה קורה לאנשים.
אני אסביר תכף.
אוקיי, מעולה. לא הבנתי, ואותי זה הכניס למצב של 1, כאילו 3 ימים זה בלבלה, באמת, דיברתי על זה עם חברתי הטובה, רבקי. וכן, ורבקו שמרה, זה או זה, או שאנחנו מבצעים, צריך להתאפס. אני מנהלת עסק, אני החלטתי שאני עושה א', ב', ג', ד', ואני מניעה את עצמי. זה או שאני באמת בעלת עסק, או שיש לי איזה תחביב ועיסוק דרדלה לאחר הצהריים, זה או זה או זה. ולא יודע, תסבירי לי, למה אנשים נכנסו למצב שבלול?
אז אני אגיד לך שיש עוד כמה בדרך, זאת אומרת, בין שני הדפוסים האלה יש עוד כמה. ואני תכף אסביר גם למה זה קורה, אבל יש את אלה גם שהם צופים מהצד, זאת אומרת הם עושים הערכת מצב והם יושבים בחדר המלחמה.
האובזרברים, הם יושבים ובוחנים
בחדר המלחמה. זה אשכרה כמו הקורונה, כי כאילו את שואלת אותי למה הקורונה תופס את אחד ומפילה אותו ואת השני לא, נכון? כאילו איך זה, זה בדיוק אותו דבר. ויש את אלה שהם בחדר מלחמה ויושבים מהצד ובוחנים את כל הנמלים שרצות ועובדות מאוד מאוד קשה, והם אומרים, אני אחכה רגע, אני בינתיים ינוח, אני אחכה רגע לראות מה קורה, כן? ואז אני אפעל, אם, כן? יכול להיות שלא, בדיוק, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ויש את האנשים האלה שהם מנסים, ואז כאילו הולכים חצי צעד קדימה, ואז כמה צעדים אחורה, ואז חצי צעד קדימה וכמה צעדים אחורה. אז כאילו יש, נגיד בערך איזה ארבעה.
אני אוהבת לקרוא לזה הפרפקציוניסטים, האלה שהם כאילו אומרים, טוב, אני אנסה איזה שני צעדים, אני אעשה איזה משהו בקטנה, אני אראה אם זה עובד, טוב, זה לא עובד, זה לא זה, אני אחזור בחזרה למצב שבלול, זה בחזרה למצב קונחייה. או שאני אעשה שני צעדים, אוי, זה לא עבד. אז אני לא אנסה למה זה לא עבד, אני לא אעשה A-B טסטינג, או אני לא אעשה A versus B, אני פשוט אחזור עוד שתי צעדים אחורה, ואז אולי אני אתקדם שלוש צעדים, אם אני אתקדם. פאטוס לא מובן לי.
אז אני אסביר לך ככה בגדול למה זה קורה. אחת הסיבות לזה, זה שהם, קודם כל, באופן טבעי, לאנשים כשעולה פחד, כן? כי פחד הוא איום או מנטלי או פיזי, אמיתי. אנחנו חיים במציאות של הרוב, בוא נגיד, 90% מהאיומים שלנו הם בדרך כלל מנטליים ולא איומים אמיתיים, למעט הקורונה, שגם פה זה כאילו על הגבול, כי זה כאילו מה זה, זה מיקרוסקופ, זה דבר כל כך קטן שאף אחד לא רואה אותו, איך יכול להיות שכל כך מפחיד אנשים, כן? כאילו בסופו של דבר, כאילו זה איך שאנחנו תופסים את הווירוס הזה, את החיידק הזה, כאילו, ואז אנחנו, ומה אנחנו עושים איתו. אז בדרך כלל אנשים יש את הפחד שעולה, ואז יש שלושה סוגי התנהגויות, או שאתה נכנס בזה ברבק, כמוך, כן? או שאתה משתבלל, אתה נעלם, שותק, כן? או שאתה צף, שזה אותם צופים מהצד, כן? זאת אומרת, זה אלה שכאילו לא החליטו עדיין איפה הם, כאילו הם פה, הם שם, הם זה, הם זה. עכשיו, א', אני אוהבת את כולם. כי יש לי מה לעבוד, כאילו זה המטריה שאני הכי אוהבת לעבוד איתה, אבל מה שמעניין בתוך הדבר הזה, זה שאלה שהם משתתקים, זה לא פאטרן חדש, זה משהו שמגיע הרבה קודם. זאת אומרת, יש איום, הם תמיד, תמיד בכל איום, הם יתחילו להגיב, הם יגיבו באותה צורה. זה לא רק סביב העסק, וזה לא רק סביב הקורונה, זה יכול להיות גם סביב הילדים והבן זוג וכולי וכולי. ואותו דבר גם הפוך, כן? אבל מה קורה לנו בדרך כלל? אנחנו מחזיקים איזושהי תפיסה או אמונה על איך אנחנו אמורים להגיב, או על מה אנחנו, או על הסיטואציה עצמה. כן? אם ניקח סיטואציה עסקית, נגיד, את אומרת לעצמך, יואו, אני עכשיו לא יודעת מה אני עושה, ואיך אני מקדם את העסק שלי, וזה 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 וזה. אז את מחזיקה איזה שהם סט של אמונות מסוימות כרגע בתוך התודעה שלך, שאומרות לך, אני לא בטוחה שאפשר לסמוך עלייך, אולי את לא בדיוק יודעת, אולי זה יעלה הרבה כסף לעשות תהליכים, אולי אני לא מספיק טובה. אני יכולה להגיד, היה לנו דיאלוג עמוק הרבה מאוד זמן על המוצר הדיגיטלי שלי.
נכון.
ואני מאוד התנגדתי לזה.
נכון.
זוכרת?
נכון.
ומאוד התנגדתי, כי כל הזמן היה לי בראש, כן? זה, אמרתי, לא יכול להיות, אני לא יכול, איך אפשר לאמן עם מוצר דיגיטלי? כאילו, זה לא נתפס לי. ואת, כמו שאת יודעת לעשות, שפת לי על הראש. אמרתי כבר מזמן תוציא מוצר דיגיטלי, ועכשיו משהו קרה בתודעה שלי, שאמרתי לעצמי, אני עכשיו מבינה את ה... זאת אומרת, נפל לי כאילו פתאום הסימון ללמה כדאי לעשות את זה, וכמה ערך יש בדבר הזה, וזה לא משהו שיכולתי להבין אותו לפני. כאילו לא משנה כמה היית לוחצת, דוחפת אותי, אומרת לי, קחי, אני משלמת לך, תבני את המוצר, רק תעשי. זה משהו פה, בתודעה שלי, שהחזיק הרבה מאוד התנגדויות. ולכן זה מה שקורה בדרך כלל עם אנשים. עד שלא החלטתי לשחרר את אותם תפיסות ואמונות שלי על מה זה מוצר דיגיטלי, וכמה הערך שלו בשוק שווה, וכמה זה באמת יהיה אפקטיבי, לא יכולתי להניע את עצמי לעשות את הדבר עצמו. עכשיו, הקטע הכי מדליק, ופה אני אחזיר את זה אלייך, זה שהרבה פעמים כשאנחנו לא קשובים להתפתחות שלנו,
כן.
ולזה שכדאי לעשות עוד משהו ולהרחיב את הכלי, וגם להמר כאילו עסקית, כן? על הרבה מאוד דברים, ולנסות ולהתנסות.
אנחנו בכלל מפחדים נורא להמר.
וליפול. כן? אז הרבה פעמים אנחנו מקבלים זבנגה. ובדרך כלל אצל אנשים, הזבנגה מגיעה הרבה פעמים בגוף, או בסיטואציות כמו למשל הקורונה.
נכון.
שם, הנה זבנגה, רצית, כל כך הרבה זמן, למה לא עשית, גברת?
נכון, שכאילו, אני זוכרת שדיברתי עם כל כך הרבה אימהות לאורך התהליך הזה, ולאורך כל התקופה של הקורונה, את לא מבינה, רחל, הילדים הורגים אותי, את לא מבינה, הבעל הורג אותי, את לא מבינה, אין לי זמן. וכאילו, אני חושבת על זה, באופן ריאלי, בקורונה, אנחנו במצור בתוך הבית, וכל מה שיש לנו זה רק זמן. לא, את לא מבינה, אין לי זמן. אין לך זמן לפתח 5 דקות פה, 5 דקות פה. יש לי ילדה קטנה בת שנה, אמרתי לה, ובאמת, לא היה להם מה להגיד. אמרתי, אני מפתחת כאילו מוצרים, ואני מפתחת ויושבת לישון לילה, כי זה חשוב לי. כמה זה חשוב לך מאחד עד 10?
זה בדיוק העניין, כן? כי זה הסיבה השנייה ללמה אנשים לא עושים. זה כל עוד הם לא רואים את הערך של זה או את המיידיות של זה, הם לא ייקחו את הפעולה, את האקשן. זה כמו, אני תמיד נותנת דוגמה.
מעניין, מעניין.
בקורסים אני תמיד נותנת דוגמה לסיגריה. כן? אם כל פעם שהיית מדליקה את הסיגריה, היה לך בפלאפון, כזה כמו שיקוף מסך של הריאות שלך, והיה עושה לך כזה צפצופים ורעשים וזה וזה וזה, לא היית מעשנת את הסיגריה, סביר להניח, נכון? כאילו זה בדיוק אותו הדבר, אבל אנחנו לא רואים את המיידיות של האפקט, ולכן אנחנו מבטרים. אנחנו לא, אולי לא, אולי בזמן אחר, ביום אחר, בתקופה אחרת, שהילדים לא יהיו והבא לא יהיה ואני אצא לפנסיה.
ושהקורונה תחלוף, אז אני אכנס למוטיבציה.
כן, בדיוק, בדיוק. אז על זה זה עובד. כן,
נכון.
עכשיו, מעניין אותי לדעת, קרה לך משהו ככה מאוד מאתגר, נקרא לזה, השבוע, שקשור לזה בעיניי, אוקיי?
שקשור ל...
כן. קשור, גם קשור
איך את מקשרת את זה? רגע, שנייה.
תעשה לך את החיבורים.
תעשי לי את החיבורים.
אוקיי, אז תכף תספרי מה קרה, אבל אני חושבת שזה שיקוף של, קודם כל כמובן, את מכירה אותי מספיק טוב בשביל להבין שאני, כל דבר מבחינתי הוא שיקוף של חלקים פנימיים.
נכון.
שלנו, זאת אומרת, מה את מחזיקה?
אני חושבת שיהיה הכי נחמד זה גם שאני אקריא את מה שחברתי.
יאללה, קדימה, אז בתתחילי ואז נדבר על זה.
לא, תחברי לי את הקישור רגע, שנייה, אני חייבת את הקישור.
אז אם יש, אם יש, אם בעצם כל מה שקורה במציאות שלנו הוא סוג של השתקפות פנימית של מה שאנחנו מחזיקים, כן? אז שזה משפט נורא נורא מתסכל, אני יודעת, מצד אחד, מצד שני הוא נורא נורא נכון, העניין הוא שאנחנו פשוט לא מבינים את השיקוף הזה. אוקיי? את ההשתקפות הזאת. ואז נוצרים תסכולים, ולמה מגיע לי, ומה עשיתי רע, כאילו כזה, כן? אבל כשיש לך איזושהי התמודדות עם עצמך פנימה, את תקבלי אותה בכל מיני וריאציות חיצוניות. עכשיו בואי תספרי את זה ואני אעשה לך...
אני אספר ותעשי לי שיקוף, כי אני חושבת, אני חייבת שתאמי אותי. אני חייבת, תעשי לי שיקוף מסך וזה. אז אני אספר את זה לכל מי שצופה. היי, עדי, מהממת, מהממות.
הדוש. הדוש נמצאת בכלל לא בארץ.
אוי, זה יופי.
הם געגועים.
אוקיי. פרסמתי את התמונה הזאת, אני לא יודעת אם אתם רואים. תמונה של יד. ואני מיד אקריא את זה. נשבר ליבי והתרסקתי על מדרגות הבית. אתמול זכיתי למצווה, כך אומרים, לכבד את אבא שלי. למדתי לקח חזק מאוד על החיים. לסעוד אותו ולהעניק לו את ממה שיכולתי, לאורך מספר שבועות מצבו הידרדר. פניו, גופו וידיו אינה מה שהכרתי ב-40 שנה האחרונות. הוא אדם אחר ואין מה לעזור, אין מה לכפות. אופה.
ברח?
לא, כן, ברח לי. פניו, גופו וידיו אינה מה שהכרתי ב-40 שנה האחרונות. הוא אדם אחר ואין דרך לעזור לו, מבלי לקפות עליו את רצוני שיחיה עוד. הוא איבד את שוקת החיים לחיות, הוא איבד את מאור עיניו. הוא יכול רק לגעת ולהריח. מזל שהבאתי פרח שעזר לי לזכות אותי, להכניס אותי הביתה אליו. שעה אחרי שנסעתי לירושלים, ורק מחשבות איך לעזור ומיד להזמין רופא, שהזמנתי. והוא עקשן פרד, ואין לי נכנס לדלת. מזל שהצלחתי להשתחל בזכות הדמונית שהצילה אותי בכניסה לפתח ביתו. בזמן שרחצתי את רגליו, השקטתי אותו במרק, גזרתי את ציפורניו, וקצת מסאז' וקרם שנשאר לי בתיק לעשות לו ריח טוב בנשמה. נחנקתי. החיים קצרים. בכדי לחשוב יותר מדי על דברים בלתי רלוונטיים. כמה זמן אנחנו מבזבזים על שטויות, שכל מה שאנחנו צריכים להבין זה שהמסלול שלנו בחיים הוא פשוט קצר וחולף מהר. קלישה אומרים לחיות בתשוקה ולא להפסיק אף פעם, ולמצוא את האש והבערה שלך מבפנים, ולמצוא את מה שהלב שלך אומר. לעשות מזה באמת מפעל חיים ולא להתחרט על כלום. ולהתקדם. צדק גרי ויינרצ'ק, המלך, בחיי המלך, הכי עצוב בגיל 90, זה להתחרט. כי כאשר אי אפשר לזוז, והכל יותר כואב והגוף עייף, ראיתי אז את החרטה בעיניים שלו, שהם כבר לא עיניו מזה שנתיים. השיתוף הזה ממקום שכולנו בבית, כמו שאנחנו לקראת היציאה עכשיו. ועכשיו בדרך לצאת החוצה, זה הזמן חברים, ואני רואה בשנים האחרונות מעצבים רבים, שחושבים יותר מדי, פשוט תעשו, תפעלו, חשיבה ורצון להגיע לפרפקציוניסטיות, היא פשוט לא רלוונטית. פשוט לא מגיעים לזה, ולא מגיעים לידי יישום. תפעלו חברים, תיישמו, ובעיקר, אל תתחרטו. מסלול החיים שלנו קצר מדי מכדי להתחרט. תעשו את מה שאתם רציתם לעשות היום בבוקר. זכיתי לעשות מצווה, זכיתי לעשות כיבוד אב ואם, להתרסק ליום ולהבין שאם נעשה את מה שאנחנו באמת רוצים, אף אחד לא יעשה עבורנו. ורק אנחנו, להציל את עצמנו מעצמנו יכולים. צאו, תפעלו, תגשימו חלום, לב לב.
מדהים, עכשיו, זה מדהים, כאילו, אם הייתי, נגיד, אני חווה את החוויה הזאת, סביר להניח שהייתי לוקחת מזה את השורה התחתונה האחרת.
איזה שורה התחתונה את לקחת?
לא נכנס לזה.
אוקיי.
הייתי לוקחת על זה אחריות.
אחריות?
כן, זאת אומרת, יש מצב שאצלי זה היה, כי זה השיחות הפנימיות שלי, כן? ואצלך זה תפס אותך במקום של החרטה, ובמקום של העשייה.
נכון.
וזה מה שאני מתכוונת כשאני אומרת, יש השתקפויות בחיים שלנו, כן?
נכון.
כי זאת אומרת, את רואה באותה, זו אותה סיטואציה במציאות, אני יכולה לתפוס אותה בצורה אחת, את תתפסי אותה בצורה אחרת.
נכון, נכון, נכון. אני חושבת שאתה, מה שהרגשתי בתוך הגוף זה ז'רגרט. אני מתחרט כל פעם. לא עשיתי את זה, לא הייתי אבא מספיק טוב, לא הייתי זה, נטשתי, הרסתי 3 משפחות, דפקתי לך את החיים, זיינתי את זה, עשיתי את זה, זה, כאילו זימברתי כל כך הרבה אנשים, לא הייתי זה, והייתי בבית, כאילו כל כך הרבה חרטות, וואי אחי, כאילו.
זה הסיבה שכנראה הוא בוחר לפרוש.
נכון, אז הסיפור הכואב ומה שנמצא מאחורי זה, זה שאבא שלי פרופסור לגמולוגיה, אבחון יהלומים ואבני חן, וכל מה שהוא עשה כל החיים זה פשוט להתעסק כל היום עם יהלומים, שזה מיקרו של המיקרו של המיקרונים, של לדעת מה זה יהלום משובח. גם בעבודתו ב-EGL, כאילו חברת ענק, כאילו עם 5 סניפים בעולם, והוא איבד לפני ההידרדרות שלו, של לאבד את מאור עיניו, שזה היה המכשיר הכי חזק שהוא השתמש בו לאורך השנים. מעבר לזה יש לו רצף של חרטות בחצי פולניה שיש לו, והמרצות שלו גם לפרפקציוניזם, שזה החצי הבלגי שלו. ואז מתוך הדבר הזה, כל מה שראיתי זה חרטות, הוא מתחרט ואיבד את הרצון באמת לחיות, וכל הזמן הוא מדבר שאני מקבל באהבה את המוות, ואני, איך אומרים, אבק לדומה הגוש, כאילו אני משתי ידיים שמאליות, אין לי מה לעשות. הבן אדם החליט החלטה. ונגמרו לי המילים.
שם הגעת לשבלול.
ושם הגעתי לאיזה מצב שבלול לתוך עצמי.
בדיוק.
ואמרתי, את זה, אני, הנה עכשיו אני מדברת, עובר לי איזה משהו בגוף, תכף אני אתאר לך את זה. את זה אני לא רוצה. את זה אני לא עושה. את ההתחרטות הזאת לעשות... אז כאילו היום אני בת 40, אוקיי, סבבה, לא נעים לי להגיד שאני בת 40, ולא להגיד שאני...
למה?
כאילו...
עבדת קשה בשביל ה-40 הזה, מה זאת אומרת?
זה החיים עברו עליהם, מה זאת אומרת? זה לא העניין של אני עבדתי זה, עבדתי בשנים האחרונות מאוד אינטנסיבי, זה כן. אבל היה איזה שלב מסוים של פריחה מגיל X, מהחלטות מסוימות שאני ביצעתי, שעל זה אני לא מתחרטת. אני חושבת שזה התחיל איפשהו בגיל 29,
אני מכירה אותך מספיק זמן כדי להגיד שאני לא חושבת שיש לך חרטות.
היום אין לי חרטות כמעט על הכל. היום אין לי חרטות על שום דבר.
נכון.
ויש דברים שאני כאילו עושה בעל רצוני, אבל הרוב אני משתדלת שזה לא יהיה כאילו נטול חרטות.
אני אביא רגע את הזווית הריקוליסטית של הסיפור.
אני מאוד אשמח.
שזה אחד הכלים שאני משתמשת באימון, אבל בעצם התפיסה הריקולית אומרת כזה דבר, היא אומרת שהצאצא פותר את הקונפליקט שההורה מחזיק, וכמובן של ההורה של ההורה שלו, כאילו, זה אנחנו הולכים 2 דורות אחורה.
איזה קסם מור עושה במשפט וחצי, פתאום נופלים מכל מיני הסימונים, הכל מסתדר בלגו.
אני טובה במשוואות, מסתבר, הכי גרועה במתמטיקה, אבל במשוואות של אנשים אני ממש טובה. ובעצם, מה את מספרת פה, אלא משלח? שהוא, סביר להניח שבתוך החוויה האישית של החיים שלו, הוא עשה את מה שהוא עשה, וסביר להניח שהוא לא היה שלם כבר בתוך העשייה הזאת.
נכון.
נכון?
נכון.
יופי. ואז מה הוא מייצר עם עצמו במחשבות? את החרטות האלה, נכון?
נכון.
ואז מה הצאצא שלו עושה? פותר את הקונפליקט. איך הצאצא פותר את הקונפליקט?
עושה
כדי שלא יהיה רגע אחד של חרטה.
נכון. נכון.
וזה בכל מחיר.
זה תופס אותי חם קר כזה בברכיים. כל פעם עם הברכיים. כל פעם יש לנו איזה דיאלוג עם הברכיים שלי. הברך שמאל, הברך ימין. עכשיו זה הפעם ברך שמאל. חם לי, קר לי, אני לא מבינה מה...
מה זה, הקטוצים?
לא, היא פתאום חמה, ואני מרגישה אותה, היא רועדת, לא רועדת. כל האזור הזה.
זרמים כאלה?
סוג של, לא יודעת. כאילו חם, חם. ברך חמה.
ברך שמאל זה, זה בדרך כלל מדבר לאישה ימנית, מדבר על דווקא הצד של האימהות ואו של, של אימא, כאילו, או שלך כאימא, או משהו בהקשר לילדים. ודווקא זה מעניין, כי דיברנו שיחה על אבא.
זה מערכת יחסים מורכבת בין, בין אימא שלי לאבא שלי.
כן, אני חושבת שכשמדברים על מישהו, זה לא בהכרח על השיחה עליו, אלא על כל מה שזה מציף מסביבו.
אני חושבת שאימא שלי עושה, סופר עושה, ולא מתחרטת על דקה, כאילו היא ממצה כל שנייה ושנייה. ואבא שלי כל היום בחוסר עשייה, באינברטיות ובשבלול, זה ממש שני ההורים שלי, יפה. עוד תובנה מדהימה.
ממש.
עוד תובנה מדהימה. שאימא שלי כל היום בעשייה, כל היום בחוץ, כל הזמן עושה, כל היום בשמש, כל היום באמת עשייה נונסטופ.
והיא בלי קונפליקט בקטע של העשייה?
היא בלי קונפליקט, היא חיה בשלמות עם עצמם, עם כל הדברים שהיא עושה.
אוקיי, כי זה מה שחשוב, כי אז בגלל זה לא עובר אלייך. כי כל עוד אין קונפליקט,
כן.
זאת אומרת, כל עוד היא לא מחזיקה איזשהו קונפליקט, אז היא גם לא מעבירה את ה... זאת אומרת, את לא הפתרון, בוא נגיד ככה.
נכון.
בחלק הזה, בוא נגיד ככה, של החיים, כן?
כן. עכשיו בכלל יש לפייסבוק, אז תכף תעשה שר לפוסט הזה.
אז זה מדהים, כי בואי נחבר את זה רגע לעשייה עסקית.
כן.
אוקיי, דיברנו מקודם על ההשתבללות, אל מול המראטון לצורך העניין והעשייה, לפעמים גם חסרת גבולות, שאפשר לבחור או זה או זה. כן? כאילו אנחנו בקצוות.
נכון.
כאילו או זה.
אני מאוד קיצונית גם.
I know you. I know you.
אני מאוד הולכת, כאילו, אם הוא זה, אם הוא יתחרט, אני לא יתחרט, ואני אפעל.
כן, את בדוינג. אני מאוד בדוינג.
אני בנרטיב של דוינג, כן.
נכון. אז יש את האנשים שהעשייה הזאת תקפיץ אותם מאוד 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 גבוה, והיא תשרת אותם. כן? אני אומרת, מניסיון שלי במשך הזמן עם המתאמנים, שכל פאטרן שמגיע מאיזשהו כאב, הופך להיות מתישהו באוכרייך. מצד אחד הוא יכול להרים אותך, להטיס אותך להצלחה, באמת, ולאורך זמן, גם לאורך שנים וזה וזה. מצד שני, מתישהו באיזושהי נקודה בזמן, יכול להיות עוד 10 שנים, 20 שנה, יתהפך פה היוצרות. ואז תגידי, זה כבר לא, זה כבר לא משרת אותי יותר, זה כבר לא קורה יותר, כאילו זה כבר לא עובד לי, משהו פה פתאום, משהו בדוינג הזה פתאום כבר יפסיק לעבוד לך, כי יש פה איזשהו סיפור כיסוי על כאב. כל עוד לא היה סיפור כיסוי על כאב, סבבה, מניחה את זה, זורמת עם זה, כן? ואז צריך להתחיל לבדוק את המינונים של הדוינג. זאת אומרת, האם את יכולה לעשות את אותו הדבר, להרוויח את אותו דבר עם פחות דוינג?
אבל אני חושבת שגם יש איזו התמכרות מסוימת לעשייה.
זה כבר פאטרן.
זה כבר פאטרן.
מה ההתמכרות?
שוקולד.
חוץ משוקולד.
זירו, לא סתם, אני בזכות רוני ציוני שחררתי את זירו.
מה יש בהתמכרות לעשייה? מה זה הדבר הזה?
וואי, זה רעש, זה אפשר לקלל?
בטח, אין פה...
זה אורגזמה, על חושית.
זה כללה?
זה אורגזמה.
הייתה פה מישהי לפנינו שדיברה שעה שלמה על אורגזמה.
זה אורגזמה. זה ממש חוויה אורגזמית בגוף.
שכאילו כשאת עושה, כאילו ככל שאת עושה יותר, את מרגישה איזושהי נינוחות כזאת?
לא, זה גם לופ אינסופי כזה. ברגע שאת עושה, את רואה איזה מיני הצלחה, את ממשיכה את הגלגל, והגלגל הוא ממש כמו ספירלה עסקית כזאת, שהיא מתחילה בצנטריפוגה מרכזית קטנה מאוד, ואז ככל שיש יותר ויותר הצלחות, אני אוספת יותר ויותר הצלחות, הצנטריפוגה, הספירלה עצמה
מתחילה להיות יותר מהירה.
יותר מהירה ויותר רחבה, אני נוגעת ביותר אנשים. בועז. למי שלא יודע, בועז המלך הוא מדביר. איך הוא הגיע לוובינר שלי של הצעות מחיר שאני אפשר לסרב להם, אין לי שמץ של מושג, אבל
שזה גאוני,
שזה גאוני, אבל כבש את ליבי. וכאילו, שילם על אחד ממוצרי הפרימיום שלי.
אז בוא נחזור לדוינג.
כן.
אז מצד אחד יש את החלקים של הדוינג שהם מאוד טובים, מאוד משרתים אותנו והם לטובתנו ומרימים אותנו.
כן.
אז אני אומרת עוד פעם, אני הכבשה שחורה רגע עושה לך שנייה, נו נו נו, רוחה לתנוחי רגע.
כן.
כאילו אני אומרת לך שנייה. יש איזושהי נקודה בזמן שצריך רגע טיפה להרפות, או האם יש, האם אני יכולה להשיג לצורך העניין את אותה הצלחה, את אותה הנאה, בפחות עשייה.
שהייתי עושה ויפאסנות.
כן.
זה פאטר.
פעם.
פעם.
בגיל 12.
בגיל 12, בגיל 15, את האמת, שהייתי בנחשולים בשבוע ויפאסנה ושתיקה, למדתי להבין את עצמי, והייתי על הגבול של בין לחזור בתשובה באופן חרדי, לבין לחזור בשאלה. הייתי מול איזה אנקדוטה אחרת, שאת לא מכירה אצלי, אבל אני חזרתי בשאלה בגיל 18, סביב 18, עד ש... הייתי עם הג'ינס הראשון, זה לקח כאילו איזה 20-21, אבל
ג'ינס זה סמל סטטוס אצל חוזרי בשאלה?
לחלוטין, זה וגופייה, פתאום לחשוף את הידיים. ואני חושבת שהיה לי איזה נקודת בחירה כזאת, או נקודה של שקט, או נקודה של עשייה. ואני לא יודעת, אני לא יודעת להבין מה זה, אולי תעזרי להבין את זה, אבל אני לא יודעת למה את גיל X מסוים, שזה גיל 29, גיל 30. הפעם ניתחת את זה, אני זוכרת שאמרת לי משהו בעיה עם 3, יש לי משהו עם 3, ובגיל 29-30 פתאום איפשהו שם נעצר המומנט של ההשתבללות, והפך להיות איזה משהו אקספוננציאלי.
באמת היית אבל השתבללות עד גיל 30?
אני אספר.
כפי מה שאת סיפרת לי, אז הייתה שם הרבה מאוד עשייה וסיזיפית.
היה לי עשייה סיזיפית מאוד בבצלאל.
וגם אחר כך במשרדים, לא?
וגם במשרדים בתור שכירה.
אז איפה ההשתבללות פה?
כל התקופה הזאת זה שבלול אחד גדול. אני נורא רציתי כל הזמן את ה...
זה הגדרה על השבלול, אוקיי? זה הגדרה על השבלול, כי...
זה לא שבלול, זה מרצה. זה כבר פאטוס אחר.
בדיוק.
היה לי פאטוס של ריצוי מאוד גדול במשרדים.
זה כאילו, איך שאת מסתכלת על זה, זה היה עד גיל 30 החלטת להיות בבק אופיס.
כן.
ומגיל 30 החלטת לקחת את החיים שלך לידיים שלך ולפרונט.
כן.
ושמה כאילו זה כבר את לא שבלול.
נכון.
אבל בתכלס, העשייה שלך הייתה בלי סוף גם קודם.
אני לא יודעת להבחן את זה כיום. אני לא מסתכלת בכלל על החיים שהייתי עד גיל 30, ואני חושבת שמשהו קרה בגיל 30, בעשור האחרון, שנתן לי קפיצה מטאורית. התחלתי לבחון לעומק מהם מערכות היחסים הפנימיות. אני עם עצמי התחלתי להבין מה אני עושה נכון, מה אני עושה לא נכון, מה המניעים שלי, מה הפאטוסים שלי, מה הפאטוסים על הטובים והלא טובים. והתחלתי להתפתח מהנקודה הזאת ולהבין שמשהו לא עובד בלהיות שכירה. ואני לא יכולה להיות שכירה, כי אני לא יכולה להיות כל הזמן הגוף המרצה.
שזה כאילו החזרה בתשובה של העצמאים שכירים.
אולי, כן, אנלוגיה יפה.
כאילו, יש אותם שאלות פנימיות עמוקות של מה אני רוצה לעשות בחיים, ככה אני רוצה להעביר את חיי, מי עוזר לי שם, אי שם למעלה, כאילו.
כן.
כאילו, זה סוג של זה. אבל נכון, בתפיסה עוד פעם של הריקול, אם יש איזושהי פריצה מאוד מאוד גדולה, אז אנחנו מסתכלים על התקיעות שקרתה עד גיל, נגיד, 3 חודשים, או בהיריון של אימא של אחותך, או עד גיל 3 שנים, ואז מחפשים כאילו מה קרה שמה, שגרם לך להיות משוחררת יותר, או להיות את, או מישהו שקיבל אותך בשלב מסוים בחיים שלך, ואז פתאום זה בא בסיבוב של גיל 30, אני רומזת לך עם העיניים.
ההורים שלי התגרשו שהייתי בת, כאילו האבא שלי עזב את הבית שהייתי בת שנה. בגיל 3 חודשים אין לי מושג מה היה שם.
יש לך, את זוכרת, דיברנו על זה. אני זוכרת, אבל לא משנה. לא ניכנס לזה.
לא זוכרת, תזכירי לי. לא, אוקיי, ואני אדבר על זה אחר כך.
יש פה צופים מאזינים.
יש פה צופים. מי מאזין?
למרות שכבר שמת את כל התחתונים בחוץ, זה לא שאנחנו...
נכון. או, גיל מאסטרמן, שלום לך, יקירי, שלום. אני חושבת ש... משהו קרה איפשהו שגרם לי, יש לי משהו חזרתיות עם המספר
כן,
3.
נכון.
יכול להיות. גם אביטל לובי כהן אמרה לי את זה, יש לך משהו עם המספר 3 שחוזר על עצמו כל פעם, כאילו בקפיצות של 3. אבל מה שגורם לי לצאת מזה, שוב, זה בעיקר זה היה החלטה. אני לא יכולה לחיות ככה, אז מה האלטרנטיבה? ואם אני לא יכולה לחיות ככה וככה, אני על הפנים, אז מה פאקינג האלטרנטיבה? ואם האלטרנטיבה היא להחליט לעשות משהו, צריך ללמוד אותו לעומק, ולהתפתח,
נכון.
ולעשות אותו.
זה ממש מחזיר אותי למה שאמרתי כמה דקות קודם, על זה שאם אתה לא מבין את המסר לאורך החיים,
כן.
אז בי רגע את החיים הילדיים.
את המסר ואת את הטקסט ואת
כן.
הסאב-טקסט.
בדיוק.
את מה שנמצא על השולחן ומה שנמצא מתחת לשולחן, ואתה לא מוציא את זה.
נכון.
פספוס.
זה לא שזה פספוס, אתה תקבל את זה בזבנגה.
כן.
בדיוק. עכשיו זה מה שקורה, זה מה שדיברנו עליו קודם. אבל אתה יודעת מה המדליק?
אם אתה לא תפתור את זה, החיים הביאו לך סתירה.
לגמרי. חבל, חבל. אני אומרת, אפשר לעשות את זה קודם, לאט, ברגוע, בסבבה.
אפשר לעשות מכתב.
אבל תראי, זה מגליב. כשאני בחרתי לך את השירים להיום,
כן.
זה כנראה תקשרתי.
יש בחיים המתקשרת.
אבל בחרתי את השיר הבא שכאילו חבל לי לבזס את הזמן על שיר, כן, אבל מצד שני אני חייבת לשים אותו.
כמה אנחנו מדברות?
אנחנו מדברות מלא. אנחנו נשים את השיר הזה ואחר כך אנחנו ניתן בכל זאת איזה כמה דקות.
תגדיל אותו בחצי.
זה, אני אגדע אותו בחצי. אבל השיר הבא זה קרב אגרוף של אפרת גוש. זה שיר שאני חושבת שהוא נורא מסביר את המצב הזה, זה כאילו אנחנו חיים באיזו סיטואציה של 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 קרב אגרוף, וכאילו אנחנו כל הזמן עסוקים בלהעיף את הבן אדם כאילו מאיתנו,
כן,
ולהעיף את הבעיה מאיתנו,
נכון.
ובמקום פשוט לקחת את עצמך הצידה ולעשות משהו אחרת,
נכון.
מהזירה למשל,
נכון.
אז בואי נשים רגע...
לבחור את האלטרנטיבה השנייה.
נכון, כן. אז בואי נשים את זה, ונחתוך אותו באמצע ככה, כדי להמשיך שלנו ממלא מה לדבר. טוב, רוך, אנחנו מה אנחנו... אין להם מה לעשות.
טוב, חברים, סתמי, יאללה.
אנחנו חייבות להיות בזירת אגרוף.
זירת אגרוף.
והבטחנו שאנחנו ניתן פה מלא
פרקטיקה, פרקטיקה, פרקטיקה.
גם של, של מה? אז מה כן? כבר נכנסתם לזירת אגרוף.
נכנסנו
אתם
לזירת...
אתם כבר שם.
אוקיי, אז נכנסתם לזירת אגרוף, עכשיו אתם צריכים להחליט. עסקית. אז... 3 פוינטרים נורא חזקים, אולי אני אספיק גם 5-6, אנחנו נלך על פרקטיקה. דבר ראשון, להפסיק לפחד מהדבר הזה. כל העולם 87%, אם לא קרוב ל-90% עד 2022, יהיו רק פה. זאת אומרת שאם אתם לא נמצאים כאן, אתם לא קיימים. זאת אומרת שכל המערכים, כל המערך של מי שאתם ומה שאתם ומה שאתם עושים, חייב להיות בדיגיטל.
וכל הסיפורי, אני לא טכנולוגית או אני טכנופובית.
לא רלוונטי, תעשו גוגל.
זה נחמד, אבל למישהו אחר.
זה לא שזה לא נחמד, זה בלתי רלוונטי. ואני אגלה לך, בשנת 2029, סביר להניח, 2027-2029, רוב העולם יהיה לא רק פה, אלא יהיה
בצ'יפ. אנחנו מתקדמים לעבר הצ'יפ לפי ביבי.
נכון, אנחנו מתקדמים לעבר הצ'יפ ואנחנו מתקדמים לעבר הוויס. זאת אומרת שבעוד כמה שנים קדימה, ואני מצטטת דווקא את גרי ויינרצ'ק, ואומר כל העולם באשר הוא יהיה בוויס. זאת אומרת שלאנשים לא יהיה זמן להקליד בגוגל חפש לי אדריכל, אלא הם יבקשו אלקסה, search an architect, that's it, גוגל, ומי שישים את ה-most paid ads באלקסה או באמזון, ימצא את האדריכל מספר אחת שהם רוצים, או לחלופין המבורגר, או לחלופין משחת שיניים, זה לא משנה.
מטורף.
אוקיי? זאת אומרת שה...
זה אומר שאתם צריכות להתחיל לייצר במיידי יחסים מאוד מאוד טובים עם הדיגיטל.
נכון, ודיגיטל מגיע בארבעה מישורים. המישורים הם... תמונה, טקסט, וידאו ואודיו. אלה שארבעת הפלטפורמות שאתם יכולים לתקשר ברמה דיגיטלית. כאשר אתם יכולים לבחור באיזו פלטפורמה אתם חזקים. וידאו, טקסט, תמונה, אודיו, פודקאסטים, רדיו, אין לי מושג. אם אתם מחליטים שאתם פועלים, אז תלכו עם זה דוח ותייצרו כמה שיותר. כמה? פרקטיקה. אני ממליצה סדר גודל 10 סטוריז. אני ממליצה לפחות 10-20 סטוריז בפרקטיקה. רק בזמנים שונים, כלומר בוקר, צהריים, ערב. צהריים זה זמנים אולי קצת מתים, אז אחר הצהריים ולילה.
אני כבר נהיה לי חם, כי אני אפילו עם בעלי לא מדברת כל כך הרבה פעמים ביום.
סבבה. פוסט לפחות, לדעתי, פעם ביום לא מספיקים, אז יום כן, יום לא, יום כן, יום לא. גם בפייסבוק וגם באינסטגרם מבחינתי. לינקדאין זה מערכת שאתם יכולים מאוד לדבר על שיח מקצועי ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני באופן אישי עדיין לא משתמשת בה, כי אני מכינה עכשיו 7,000 תוכניות ו-7,000 תשתיות לגבי הדבר הזה. ואודיו בכלל, פודקאסטים, זה בחינם, סופר בחינם, אתם יכולים לעשות את זה מהפלאפון ולהעלות את זה לאייטיונס ולפודקאסטים ולפוד, באמת, בושיט לעשות. ופודים למיניהם. זה בארבעת הזה, אז וידאו, אודיו, תמונה או טקסט. עכשיו, know your platform, אני מאוד אוהבת להגיד את זה, תדעו מה אתם חזקים, okay. אבל,
רגע,
לתוך okay. כל המערך הזה, של כל הסקשן הזה, אתם חייבים לייצר אחד דף נחיתה, שתי דף נחיתה, אבל תתחילו באחד דף נחיתה, שזה נקרא landing page. מה זה landing page? זה דף וירטואלי שהוא URL, למי שלא יודע URL, יעשה גוגל. URL תופס בעצם את הלקוח, את מי שמתעניין בכם, לא משנה מה, בין אם הוא מפיץ בשורה ועוקב אחרים ואוהב אתכם, ובין אם הוא הלקוח העתידי, זה לא משנה, תופסים אותו בתוך URL, ותמיד להכניס אותו באופן מלא, זה הריון או לא הריון, שם, טלפון ומייל, שם, טלפון ומייל, אם אין לכם שם, טלפון ומייל של לקוח, כל בן אדם, אין לכם שליטה בעסק, אין שליטה בעסק.
אני אביא את הצד השני של המחשבות של הצופים.
כן.
ואני אגיד, כאילו מה את רצינית? כאילו אני אצטרך להתחתן עכשיו עם הפלאפון שלי, אני כל היום אצטרך להתעסק ולהעלות סטוריז ולזה ולכתוב.
ואני חיה מפה לאוזן, אני חיה מפה לאוזן.
אנשים כבר נפלו לנו פה למשכם.
וזה לא לרמה שלי לפרסם בפייסבוק.
כן.
באמת, השאלה אם החשבון בנק שלך חושב באותה מידה, כמו שזה בריא לך או לא בריא לך או לא מהרמה שלך או כן מהרמה שלך.
אני גם חושבת שאחד השכנועים הטובים ללמה כן, זה פשוט במקום לדבר לבן אדם אחד במשך חצי שנה.
נכון.
שזה מה שעושים בפלא אוזן וכאילו נכון. ככה, דשדשים כזה. אז יש לך הזדמנות לדבר לאלפי צופים.
נכון.
למאות אלפי צופים.
נכון.
או זה, וזה מגיע ככה בשנייה וחצי בלחיצת כפתור.
נכון. וזה, והדבר הנחמד שהוא זמין לכולנו. כלומר, היום, מה שנקרא, נגמרו לי התירוצים. אני לא יודעת איך להוציא פוסט, תעשי גוגל. אני לא יודעת איך להוציא פרסום ממומן בפייסבוק, תעשי גוגל. אני לא יודעת איך לעשות באינסטגרם, oh my god, תעשי גוגל. כאילו כל דבר נורא נורא זמין לנו היום.
נכון, מלא חינמים גם.
נכון. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לעשות סדר גודל של 20% למידה, 80% ביצוע. טיפ מספר 2, 20% למידה, 80%. אמרתי שאני אהיה פרקטית.
לגמרי.
אני מדברת מאוד מהר, אז 20%, 30%.
הגברנו את הקצב.
20%, 30% מהר ללמוד את השיטה, 8 שעות פר 8 שעות, 10 שעות תוך יום אחד, ו-29 יום מתוך החודש, לבצע, לראות A-B טסטינג, עובד לי, לא עובד לי, מה הקהל אומר, את משעממת תחת, או שאת מעניינת לאללה, והם יפרסמו את זה באמצעות לייקים, תגובות, שיתופים, ואתם תראו שהדבר הזה עובד. ופרקטיקה מספר 3, אם הדבר הזה באמת עובד, אם יש לו באמת חשיפה, לייצר מנגנון, שנקרא מילה גסה, אוטומציה.
אוי.
אימאלה.
זהו, גמרת על כולם פה. גמרת על כולם.
ומתוך המהלך הזה, ומתוך המהלך של האוטומציה, למי שרוצה לשאול, יכול אחר כך לשאול מה זה אוטומציה.
נכון, אנחנו נענה
לשאלות, אין שום בעיה. ומתוך המהלך הזה, לייצר מנגנונים, מנגנון כמו של שעון של פעם, לייצר איזה מנגנון שעובד 24/7, 365 ימים בשנה, עבורך, עבורך, עבור כל מי שצופה, בשביל שתוכלי לייצר מנגנון קצת יותר יציב של עשייה. עכשיו, בין אם זה עובד או לא עובד, אתם לא יודעות, יודעים, בגלל שאתם לא ביצעתם את זה עדיין.
או עד שתעשו ממומן, כי גם יש הבדל מאוד מאוד גדול.
יש הבדל
בין הפידבקים שתקבלי באורגני, לבין פידבקים שתקבלי כשאת מממנת את השיח שלך.
נכון, אז יש שני מישורים, יש את המישור של ממומן, יש את המישור האורגני, והאורגני מוגבל איפה שהוא, והממומן הוא כמעט בלתי מוגבל, וצריך קצת ביצים, או ביציות של בת יענה, כדי לשים קצת להמר כביכול באיזה פקקת 500 שקל, ואז מתוך זה באמת לצאת החוצה ולהיות החלום והמעצב והאישה שאת באמת חלמת להיות.
אוי, אנחנו חייבות לסיים במשפט מהמם זה. אז קודם כל, רוחל, תודה רבה. ממש, על היום. ותודה לכם שצפיתם בנו, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, או בלייבים שלנו, כל אחת מאיתנו, רחל ורשפסקי, מורטו לדנו, או ברדיו החברתי הראשון. אנחנו פה פעם בשבועיים, בימי חמישי, בשעה 10. זהו, נשים לכם ככה שיר לסיום, הפתעה. יאללה, לילה טוב. ביי ביי.
לילה טוב. ביי, תודה שצפיתם. ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו.